בישול אחרי בישול, ואנחנו בדין רוטב, שומן הנימוח, ואנחנו ראינו שיש מחלוקת. האם דבר קרוש שנהיה נוזלי, יש בו איסור בישול או אין בו איסור בישול? למעשה ראינו שלמרות שהלבוש והתז החמירו בזה, דעת שולחן ערוך והרמה והמגן אברהם והמשנה הברורה להלכה, שאין איסור בישול ורוטב שקרוש שנהיה נוזלי. כלומר, אין איסור בישול ורוטב של עוף ושבת, בבוקר אתה קם בבוקר, הרוטב הוא קרוש, אין איסור בישול לחמם את הרוטב הזה. אז לפי ספרדים זה כאילו אמור להיות איכשהו, זהו, נקודת סיום של הנקודה הזאת, אבל יש עוד דברים על ספרדים, תכף נראה. אבל עדיין יש שאלה של נולד, כי הרמה מחמיר בדין נולד, ואוסר לקחת דבר קרוש ולהפוך אותו לנוזלי. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה הסברות, למה דבר קרוש שנהיה נוזלי, לחמם דבר קרוש על האש, למה אין בזה בעיה של בישול. הרי אנחנו פוסקים שדבר לך שיצטנן, יש בו בעיה של בישול, אז למה הדבר הקרוש הזה מותר לחמם אותו על האש, הוא יהיה נוזלי, ובדבר נוזלי יש איסור בישול. ושאלה הזאת שאל רבי עקיבא איגר בהגאות שלו בסוף סימן ריש נון ג', ורבי עקיבא איגר אומר למעשה שני דברים. רבי עקיבא איגר בהתחלה של הדברים שלו הוא אומר שכשאתה מניח את זה על האש, זה יבש. וגם אם אחר כך זה נהיה לך, אז זה לא בעיה, כי כשהנחת על האש, זה היה יבש. כך אומר רבי עקיבא איגר שם, שהכל תלוי בזמן ההנחה. נצטט את דבריו. מצגת לא הבאתי, לא העליתי עדיין, נכון? לא יאומן, איך הקורונה שינתה לנו את השיעורים. פתאום מביאים מצגות וכל שאלה, אז פשוט... רבי עקיבא איגר, לא, זה מה הקודם, אני רק רוצה לכתוב כאן. זה רבי עקיבא איגר הגאות ריש נון ג'. אז רבי עקיבא איגר אומר שכשמניחו על האש הוא קרוש, ואחר כך כשהוא נימוח אינו עושה שום דבר. כאילו, אתה הנחת על האש, זה היה יבש. זה שאחר כך זה נעשה נוזלי, לא אכפת לך. עכשיו, הדבר הזה, לכאורה, אם אנחנו מנסים להבין אותו בסברה, במה זה תלוי? אם אנחנו מנסים להבין, האם באמת זה שזה היה יבש, כשהנחתי זה מספיק לי? בסוף הרי זה נהיה נוזלי. האם זה באמת מספיק לי שזה היה יבש בהתחלה? לכאורה זה תלוי ביסוד הבנת בישול. והזכרנו את זה לפני הרבה זמן. לכאורה היה מקום לברר למה בכלל חייבים על בישול. הרי כל בישול זה גרמה. אתה שם על האש. עכשיו לא קורה שום דבר. במהלך הזמן זה יתבשל. אבל עכשיו כשם על אש לא קורה שום דבר, אתה כאילו לא עשית שום דבר, רק שמת לאש. וראינו שיש שתי תשובות בדברי האחרונים לשאלה הזאת. תשובה אחת, שאולי התורה מחדשת שעל גרמה כזאת חייבים. נכון שזה גרמה, נכון שאתה שמת, וזה יקרה עם הזמן, אבל התורה מחדשת שעל גרמה כזאת חייבים. תשובה שנייה, שאולי בבישול החיוב הוא לא על התוצאה, אלא על מעשה ההנחה. אתה מתחייב במעשה ההנחה, כלומר שאתה צריך בסוף תוצאת בישול, אם זה לא יתבשל, לא תהיה חייב, אבל החיוב בסופו של דבר הוא מעשה ההנחה, כי ככה מבשלים, מבשלים כשאתה שם על האש. זאת הדרך לבשל. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, הדברים שאומר רבי עקיבא איגר, לפי איזה טעם הם מסתדרים? בדיוק, רבי עקיבא איגר, הדברים שהוא אומר יכולים להסתדר לכאורה, אם אנחנו מבינים שמה שקובע זה מעשה ההנחה. כלומר, ההבנה השנייה שאמרנו, שמה שקובע בבישול זה מעשה ההנחה. ואז אנחנו אומרים, בוא נכתוב כאן, מסתדר עם הבנה, נקרא לזה ב' של חיוב בישול, שהמחייב בבישול הוא מעשה ההנחה. זו דרך בישול. התוצאה, התוצאה היא לא המחייב, אלא רק תנאי כדי להתחייב במעשה ההנחה. ולכן, כיוון שבזמן ההנחה היה יבש, ממילא אין איסור בישול. אז רבי עקיבא איגר, הסברה של רבי עקיבא איגר מסתדרת לפי ההבנה הזאת. אבל אם אני מבין שמדובר על גרמה, ואם אני מבין שהחיוב בדבר הזה הוא בגלל שהתורה חייבה כאן על גרמה, אז בסוף זה נהיה נוזלי. וכיוון שבסוף זה נהיה נוזלי, אז אתה חייב, כי התורה חייבה כאן על גרמה. זה לא עוזר לך שבהתחלה זה היה יבש. ההבנה שבהתחלה זה היה יבש, היא טובה רק לפי ההנחה הזאת. נכתוב את זה כאן בצד השנייה. לעומת זאת, אם החיוב על בישול הוא על התוצאה, אלא שהתורה חידשה שבבישול חייבים גם על גרמה, זאת הבנה א' שהבאנו של חיוב בישול שהבאנו מקודם, ממילא, כיוון שהשומן יהיה נוזלי, אמורים להתחייב עליו בגרמה. אז לכאורה זה תלוי בשתי ההבנות האלה. למה אני מקטין קצת? בגלל זה צבע אחר. אני מקטין קצת בגלל למרות מה שאמרתי, שנראה שזה תלוי בשתי ההבנות האלה, יכול להיות שגם אם נגיד שחיוב בישול הוא בגרמה, עדיין יש מקום לפתור במקרה שלנו. ולמה? בבישול רגיל, בתחילת הבישול אתה כבר מבצע משהו, משהו מתחיל, לא מספיק, אבל ביצעת משהו, ואז אפשר להגיד שבמקרה כזה התורה חייבה בגרמה. כי כבר בהתחלה התחלת משהו, אז בסוף, כשזה הגיע לתוצאת בישול, כאן התורה מחייבת אותך על גרמה, כבר התחלת משהו מההתחלה. במקרה שלנו, אפשר להגיד שזה גרמה אמיתית. כלומר, במקרה שלנו, באמת אתה שם דבר יבש. באמת, בדקות הראשונות של הבישול, שום דבר לא מתרחש. עוד כמה דקות זה יפשיר. אבל כאילו יש כאן גרמה אמיתית. בבישול, זה לא גרמה אמיתית. בישול, זה דרך בישול, ככה מבשלים. ושומן הנימוח, כשאתה שם את זה, זה באמת יבש כמה דקות, ואז זה נהיה נוזלי. אז היה מקום לחשוב שאולי, אני כותב כאן, אולי יש מקום לומר שגם לפי גרמה יהיה פטור, יהיה מותר. במקרה הזה, כי זו גרמה אמיתית, שהרי בדקות הראשונות של החימום, שומן קרוש. כאן זה באמת דבר אמיתי, שכאילו אחרי זה הוא מתחיל להיות לך, ואומנם גרמה אסורה מדרבנן, אבל ייתכן שבגלל שיש המתירים בישול אחר בישול ולך, ניתן להתיר לכתחילה כאן. אני כותב את זה רק בתור אופציה, אני פה מקום לכל הדברים האלה, אבל...
הרב?
כן.
למה לקרוא לזה דבר יבש? אנחנו ראינו שהחילוק בין יבש ללך, בפרי מגדים והחזון איש, שדבר לך, שכאשר הוא מצטנן, הוא בכלל לא ראוי למאכל. וכשאני מחמם אותו, אני מכשיר אותו. לעומת זה, דבר יבש, גם כשהוא קר, אפשר לאכול אותו. שומן קרוש, אי אפשר בכלל לאכול אותו. אז בהגדרה של דבר צונן.
שאלה מצוינת, אני מיד אתייחס לזה. איפה החיצים נעלמו לי כאן? איפה צורות? איפה זה? למה לא מוצא את זה? הנה זה. רק רציתי לשים חץ מכאן לכאן. וגם עוד חץ מכאן לכאן. יש סברה אחרת, תכף אני אגיד למה שאתה אומר, יש סברה אחרת שרבי עקיבא איגר מביא. רבי עקיבא איגר, כן? נכון, אבל זאת דרך זריעה, כאילו, זאת דרך בישול. כאן עשית גרמה אמיתית, כאילו. מה שאני מתכוון, דבר שהוא דרך בישול, דרך זריעה, זה אני מתחייב, כי ככה זאת הדרך שבה מבשלים, אז גרמה כזאת אתה תתחייב. אבל אם יצרת למשל בזריעה משהו, תם אני אומר, תיאורטית, שכאילו יצרת מצב שבדקות הראשונות כאילו זה יהיה כפול, לא יודע, יהיה משהו שלא יקרה ואז פתאום זה יתרחש, אם תהיה גרמה אמיתית, יכול להיות שאנחנו נגיד שזה באמת גרמה ולא זורע. כאילו כששמת את זה קרוש, כאילו יצרת גרמה אמיתית, כאילו יצרת משהו שבכלל אמיתית הוא... הוא כאילו מתעכב, כאילו הקפאת את זה, יצרת איזה משהו שרק עוד כמה דקות יתחיל להתרחש. לא רק בגרמה שתמיד קורית בדרך בישול, אלא עוד איזה קפיצה. כאילו יצרת עוד משהו, ואז אפשר להגיד שאולי איזה גרמה אמיתית. יש סברה כזאת, אם אתם רוצים לראות מי שמעלה כיוון כזה, זה באור לציון, חלק ב' פרק למד, סעיף י' ד', מה שכתבתי כאן למטה בסוגריים. הוא כאילו נראה מדבריו שככה הוא תפס. בדרך הזאת, אנחנו רוצים להסביר בדרך האחרת, אני חושב שיותר ברור להסביר בדרך השנייה, אבל רבי עקיבא איגר מעלה עוד אפשרות, כי רבי עקיבא איגר יש לו בעיה עם ההבנה הזאת, שהוא בעצמו מעלה, כי הוא אומר, ההבנה הזאת שזה היה יבש בהתחלה ורק בסוף נהיה טוב, זה יהיה נכון אם תיקח את הרוטב הקרוש ותחמם אותו על האש. אז עוד כמה דקות זה יהיה נוזלי. אבל מותר מצד בישול לקחת מים רותחים ולשפוך לתוך הרוטב הקרוש, למרות שמיד זה יהיה נוזלי. אז אומר רבי עקיבא, כאן הסברה שלי עובדת, כי זה מיד יהיה נוזלי. אז לכן רבי עקיבא קצת מתקשה בדבר הזה, ורבי עקיבא איגר מביא סברה נוספת. והסברה הנוספת שהוא אומר, הוא אומר, כותב כאן, רבי עקיבא איגר, 2. רבי עקיבא איגר אומר, בתחילה, כשהיה יבש, זה נחשב מבושל. אחר כך, כשהצטנן, הוא עדיין חם קצת. ולכן ממשיך להיחשב מבושל. אז רבי עקיבא איגר אומר, גם כשזה מצטנן, זה עדיין חם קצת. אם זה חם קצת, אז זה כאילו לא פקע מתורת בישול. עכשיו, אמנם, זה כאילו כשזה מצטנן, זה כן מתקרר, אבל זה מיד מתחמם. אתה מבין? זה כאילו לא מפסיק אף פעם להיות מבושל. זה לא כמו דבר לא מבושל שחיממת אותו. זה היה חם, יבש, חם, יבש זה בסדר, אפילו קר. ואז הוא מפשיר, אבל כשהוא מפשיר הוא כבר נהיה חם קצת, אז כאילו אף פעם לא פקע ממנו שם בישול. כשהוא היה יבש קר, הוא היה מבושל. כשהוא היה נוזלי, הוא היה חם קצת. אז כאילו אף פעם לא פקע ממנו שם מבושל. ממנו שם מבושל. או שהיה יבש, קר, או שהיה נוזלי, אבל חם קצת. עכשיו, הסברה הזאת סברה מאוד מעניינת. מה הבעיה שיש בסברה הזאת? כן. קשה, גם השוע מתיר שומן הנימוח, שהוא דורש יד סולדת. עכשיו, יש מקום להגיד שאולי בכל אופן, כיוון שזה כאילו ברצף, אולי הוא יגיד, אבל בכל אופן יש כן קושי בסברה הזאת. סברה אחרת שאפשר להגיד, היא שאם הוא יבש והוא ראוי לאכילה בתור יבש, אז הוא נחשב כאוכל ולא כשתייה. כלומר, אפשר להעלות על הדעת שיש איזה דבר כזה שאם הוא יבש והוא ראוי לאכילה בתור יבש, הוא נחשב כאוכל. זאת אומרת, אנחנו צריכים לברר מה ההבדל בין נוזל ללח. ומה שאמרתם כאן, אחת הספרות שאמרנו, שלח קר, מרק עוף קר, הוא כבר לא אוכל. שניצל קר הוא כן אוכל. אז יכול להיות שרוטב קרוש נחשב כאוכל. עכשיו, ההבנה הזאת, אם אנחנו נלך לפיה, אז יכול להיות שאולי אז אנחנו לא נתיר כל דבר. מצד שני, יכול להיות שיש שקולות למעשה שכן יהיו לפי ההבנה הזאת, ותכף אני אנסה לבאר קצת יותר. אבל זאת עוד אופציה. אני אכתוב כאן. עוד הבנה. אולי רוטב קרוש נחשב כמאכל ולא כשתייה. אבל כמובן שהדבר הזה, אמרנו ש... אתם יודעים, אפשר להגיד גם לפי הסברה שאחרת, או בגלל שאפשר לאוכלו כך, או בגלל שניכר בו שעבר בישול. זוכרים שאמרנו שיש גם סברה כזאת, שאולי נוזל שהצטנן, אתה כבר לא מרגיש שזה עבר בישול, ולכן פקע ממנו שם בישול. כשהרוטב קרוש, כל אחד רואה שזה עבר בישול. אחרת זה לא היה נקרש. כן, כל אחד יודע. אתה לוקח אוף, הנוזל של אוף חי, הוא לא נקרש. הוא נקרש רק אחרי הבישול, רק אחרי הבישול יוצא הג'לטין מתוך העצמות, והופך את כל, כן, זה ג'לטין. מה שקורה בבישול של אוף, מכל העצמות, מכל זה יוצא הג'לטין, הקלוגן שם, ונוצר בעקבות הבישול, אז כאילו ניכר בזה שזה עבר בישול. אז אולי בגלל שניכר בו שהוא עבר בישול, אולי בגלל זה הוא נחשב כאוכל ולא כשתייה. ולכן אין בו איסור בישול. ברור, עכשיו תראו, ברור שכל הדברים האלה, עכשיו אנחנו נצטרך לראות, תמיד יש דברים בכיוון הזה, ויש, אבל אולי באופן כללי זה, זה הכיוון. עכשיו למעשה, אמרנו שבסדר, בעיית בישול אין, אבל לאשכנזים יש בעיה של נולד. מה עושים עם הבעיה הזאת של נולד? האם יש לנו כל מיני פתרונות לבעיה של נולד? אז אני רק כותב, ונעשה את זה ממש בזריזות. פתרונות לבעיית נולד של הרמה. זה לא בדיוק נולד, זה יותר מוליד אמרנו, כן? זה אולי מוליד. נזמרנו יותר שאתה מוליד, כאילו. אז קודם כל, הדבר ראשון זה מקום צורך. הרמה בעצמו אומר שבמקום צורך אפשר להקל. אז לכן, לצורך חולה או לצורך דבר חשוב אחר, אפשר להקל. או לצורך דבר חשוב אחר. עכשיו צריך להבין, מקום צורך זה יותר קל משעת הדחק. זה לא רק שעת הדחק. מקום צורך, זה אומר למשל, אם אחרת לא יהיה לך אוכל חם בשבת. כלומר, זה גם כן צורך. אני תכף אתן דוגמאות. למשל, אם אחרת לא יהיה לך אוכל אפילו זה.
גם אם אפשר
משכנים, אני לא חושב שצריך ככה משכנים. למשל, ניתן דוגמה, נכתוב כאן, למשל, אם הוצאת הרוטב איננה אפשרית כעת בגלל איסור בורר. אתה לא יכול להוציא את הרוטב, יש מקרים שאתה לא יכול, מעורבב. תוציא איסור בורר, אז אתה תקוע עכשיו. מחמם או לא מחמם? אתה קם בשבת בבוקר, אשתך ישנה, אתה אחראי לשים על הפלטה. זה תפקיד שהרבה גברים אחראים עליו. לשים על הפלטה בבוקר. אחראי לשים על הפלטה. שם או לא שם? יש לך שם נוזל שמעורבב יחד עם הדבר הזה, זה קרוש. אז לפי הדברים האלה שעכשיו אחורים, התשובה היא שאתה שם. בגלל שזה קרוש, אז אין בעיית בישול. בעיית מוליד במקום צורך אפשר להקל. אתה לא יכול עכשיו להוציא את הרוטב. לפעמים אתה יכול להוציא את היבש מתוך הנוזל, אבל יש מקרים שאתה לא יכול. אז יהיה מותר לך, כי זה נקרא מקום צורך. אז זאת אפשרות אחת. יש עוד מקרים שבהם יש מקום להקל. אז קודם כל, עוד דבר חשוב, שהוא פשוט, אבל אני נשאל אף משום מה, בדיעבד, בוודאי שמותר לאכול, ברור שבדיעבד מותר לאכול, זה דבר פשוט, והמשנה אמורה כותבת זה שם להלכה, מתקשרים לפעמים אנשים, היינו באיזה מקום, וחיממו, והרוטב וזה, אז לא צריך כזה לחץ, בוודאי שמותר לאכול, בדיעבד, אז זה...
נשארות
על הקרוש. נדבר על קרוש. אפילו אם לא קרוש, יש מקום לדון בזה, כי המשנה ברורה קובע כלל שכל מקום שיש מחלוקת, האוכל מותר בדיעבד. אז אפילו בלי זה יש מקום לדון. אם מישהו חימם רוטב, כי אפשר לסמוך על הרמב"ם, אבל בטח במקרה כזה. יש עוד אפשרות, כן?
אבל אם אני קבוע הולך למקום שרגילים לחמם הרד,
רק תימנים. אם זה תימנים שיש להם בכל מקרה על מה לסמוך, אז אתה יכול בכל מקרה לאכול.
שלהם?
כן, כי יש להם על מה לסמוך. אז אם יש להם שיטות ראשוניים, הם נוהגים כמו הרמב"ם, אז בוודאי שאתה יכול לאכול. החידוש הוא שאפילו אם לא נוהגים כמו הרמב"ם, זה היה מקום לדון להקל, אבל אז בקביעות היה קשה להקל בזה, אלא רק... אני מבין, אבל שם אפשר להקל, כי הם תימנים, הם הולכים לפי הרמב"ם. לא כל התימנים הולכים לפי הרמב"ם בזה, אבל יש הולכים לפי הרמב"ם, יש להם על מה לסמוך, אז אפשר ללכת גם בקבוע. אם זה מקום שאין על מה לסמוך, אז אפשר יהיה להקל רק בחד פעמי, אבל לא קבוע אם עושה את זה. יש דבר נוסף, הבעיה של נולד זה רק בעיה של ניכר. ולכן למשל, אתה יכול לקחת את העוף, עם הרוטב הקרוש, לשים אותו מעל אורז. אני חייב להגיד שזה מאוד טעים. אתה יכול להכין אורז פשוט, בלי שום טיבול. אורז, אתם יודעים שכמה שאתה משקיע פחות, בעיקרון הוא אמור לצאת יותר טוב. לא מדבר, יש אורז מושקע מיוחד, אבל אורז פשוט. אורז, מים פי שניים, מלח, ערבוב בפני הבישול ולא נוגעים בבישול יותר. מי שמערבב אורז בזמן הבישול, מה סופו של האורז? להיות דייסה. לא מערבבים אורז. משאירים אותו ככה, וזהו. אפשר לשים טיבולים ולעשות, אבל בוא נאמר שאתה עושה אורז פשוט. בשבת אתה לוקח את העוף עם הרוטב הקרוש, שם על האורז. אתה יכול לשים קצת, תחסות קצת באורז מלמעלה טיפה, על הרוטב הקרוש טיפה. כשזה יאפשיר, זה הכל ייכנס לתוך האורז. לא תראה נוזל, רק תהיה לך אורז טעים. אז כיוון שזה לא ניכר, זה לא בעיה. כל הבעיה של... של שומן הנימוח זה ניכר. אז למשל חימום רוטב רוטב קרוש של עוף על אורז. עכשיו תראו, יש דבר נוסף שהוא מאוד מעניין, מאוד מעניין. האם אפשר לשים לאשכנזים עוף עם רוטב קרוש על הפלטה לפני שהיא נדלקת? זה מאוד מעניין. המגן אברהם כותב שאפשר לשים רוטב קרוש בתנור שהוא קבוי והגוי ידליק אותו. ואומנם שם נראה שאולי גם הגוי ישים את הרוטב, אבל חיי אדם כותב שאפילו היהודי יכול לשים את הרוטב והגוי ידליק מאוחר יותר. המשנה ברורה מביא את זה להלכה. שאלה היא, א', טוב, בוא נגיד ככה, כשאתה שם שעון שבת, זה יותר טוב או פחות טוב? כן,
פחות טוב.
למה?
זה גוי, גוי זה תמיד הקלאסי.
אני מבין, אבל
עכשיו אתה עושה כלום
משהו, אז כאילו מצד אחד גוי עוד כאילו מישהו עושה בשבילך משהו, כאן זה אוטומטי. מצד שני החיסרון כאן שגוי, גם כששמת, זה עדיין לא בטוח שזה יתחמם. זה תלוי בדעת אחרים. אבל אם הפלטה תדלק, זה בטוח יתחמם. כאילו גמרת את המעשה שלך ויצרת משהו שבטוח יוביל לידי חימום. למרות הדבר הזה, יש מקום לדון להקל. והשאלה בכלל בכל העניין הזה של הרוטב הקפוא, וראינו מחלוקת בין הראשונים, האחרונים, האם הבעיה היא כשאתה עושה מעשה בידיים, או גם אם זה קורה לבד? למשל, בשוט שבט הלוי, מחלק זין סימן מהם, הוא מקל לשים קרח וכוס ריקה, שהוא יפשיר מעצמו. ויש כאלה שמחמירים, פשוט אומרים, זה על מה אני מחמיר מזה, אנחנו בדרך כלל נוהגים להחמיר מזה. יהיו טוען שבעיה רק כשאתה מרסה, כשאתה עושה מעשה. עכשיו, אם אתה שמת את זה כשאין שום דבר, וזה קרה מעצמו, אז לפי השיטה הזאת, יכול להיות שזה יהיה בסדר. וכיוון שהרמה מתיר, כאן אנחנו לא מדברים עכשיו על מקרה, אנחנו אומרים כל שומן הממוח, הרמה כותב שבשעת הצורך אפשר להקל, ומדובר על דבר שהוא חומר רחוקה, אז יש מקום לדון, גם לאשכנזים, להקל, לשים את זה לפני שהפלטה נדלקת. שאני חייב להגיד, הייתי אומר את זה, שככה תעשו בצורה פשוטה, אבל איכשהו יש איזה מנהג אצל אשכנזים, לאכול בבוקר אוכל בלי רוטב. כאילו רואים רוטב זה, למרות שמצד הדין, אני חושב שיש מקום, נאמר, יש סיבה טובה לכתוב ככה. המקלים, לשים עוף עם רוטב קרוש, לפני שהפלטה נדלקת. עכשיו אני רק אגיד ממש בקצרה עוד כמה נקודות לגבי אבקות. כן. תראה, הרב עובדיה באמת אומר את זה, מה שהבאתי אז שהוא מתיר בחלק י' הרב עובדיה מתיר לשים מרק לפני שהפלטה נדלקת. עכשיו אני חייב להגיד, לא מבין איך הוא מתיר את זה, אני ממש לא מבין. הוא אומר זה ספק ספיקה. ספק אחד, לא ספק ספיקה, כאילו זה גרמה וספק ומחלוקת ראשונים. הרי ספק אחד שאולי הלכה כדעת הרמב״ם והרשב״א והרמב״ן והרמ"ח שאין בישול אחר בישול בלח. ואתה גם עושה את זה בגרמה ולכן הוא רוצה להתיר. עכשיו אני חייב להגיד, דווקא לספרדים הייתי הרבה יותר חושש פה. לא נורא, אבל זה מפתיע שהוא מתיר, אתם מבינים? זה מה שאמרת לכם קצת. אם היה מקום להתיר, היה הרבה יותר מקום להתיר לאשכנזים פה. הרבה יותר מקום. איך שהוא, הכל מתהפך. איך שהוא, ספרדים כאילו, הרב עובדיה, לוקחים עכשיו, אני בוא נאמר, לא הייתי ממליץ לאכול מרק בשבת לאף אחד. אלא אם כן, בליל שבת כמובן, או שאתה שם למרק כל השבת על הפלטה, ויש כאלה שאוהבים את זה, ויש כאלה שלא סובלים את זה. זה כאילו מרק צ'ונט כזה. יש כאלה שככה עושים. לא, אם זה מבושל, אז זה בסדר. מבושל. אז אם היא עליה שלום, ככה הייתה עושה, מה שהייתה עושה, הייתה מוציאת הירקות מהמרק. את הירקות היא הייתה מחממת ונפרד בשבת בבוקר. תפוחי אדמה, כי זה החמיץ, כאילו, את הנוזל היא הייתה משאירה מהלילה, עד הצהריים ובבוקר הייתה מוסיפה על הפלטה, הייתה שמה מחממת את, בדרך מותרת את כל הירקות, ואז מוסיפה אותם למרק. אבל זה מרק מיוחד, אני אהבתי את זה, יש כאלה שלא סובלים את זה. לחמם מרק בשבת עצמה תהיה בעיה, אבל אם למשל יש איזה מישהו שיש לו בעיה, יש חולה, תינוק חולה, כל מיני דברים שמשום מה צריך מרק, אז הפתרון הזה לשים לפני שהפלטה נדלקת, אני חושב שהוא יכול להיות קביל. גם לאשכנזים וגם לספרדים, אבל במקרים שיש צורך, לא... עכשיו רק אני אגיד, יש עוד סוגיה כאן לגבי אבקות. כל האבקות, אז יש לנו דיון לגבי מלח, שראינו אותו, הגמרא בשבת אף מבית, שהגמרא אומרת, מביאה מחלוקת עם מלח, לא מבושל, יש בו בעת בישול, ולהלכה בעניין הזה, פשטות הראשונים והתוסות אומרים שעיקר הדין להקל, אבל המחמיר, לא לשים מלח, אפילו בכלי שני תבוא עליו הברכה. ככה אומרים תוספות. אז הספרדים זה יותר קל, והשולחן ערוך באמת מתיר אפילו בכלי ראשון, ושין י"ח ט', לשים מלח, והרמה מביא את התוספות להחמיר אפילו בכלי שני. אבל מלח של היום הוא מבושל. ומלח מבושל לכאורה לא צריכה להיות בכלל בעיה. עכשיו, דנו בזה הפוסקים במלח, בסוכר של ימינו, והשערי תשובה כותב, שאין בעיה בדבר הזה, מותר לשים סוכר אפילו בכלי ראשון. המשנה הברורה בסעיף קטן עין א' כותב שמותר לשים סוכר אפילו בכלי ראשון, ואז הוא אומר, ויש מפקפקין, וטוב להיזהר מכלי ראשון לכתחילה. למה לפקפק? למה? הוא מבושל לגמרי. אם הוא מבושל, למה שתהיה בעיה? ויש שתי סברות באחרונים, גם במשנה ברורה יש שם שער הציון, ויש שם זז קצת שער הציון, שם לא משנה. עכשיו, שערות אחת, יש כאלה שאומרים שהאבקה נהיית נוזלית, ואז יש שומן הנימוח. אבל מצד שני זה מתערבב ישר, אז יכולה צריך להיות בסדר. אז אולי למרות זה מתערבב ישר, כיוון ששפכת מים רותחים, אז כאילו מיד עשית את זה, ואז אין כאן את הגרמה הזאת, אם נגיד את הסברה הזאת שאמרנו קודם, כאילו, אבי עקיבא איגר, מה שהזכרנו, אולי. המשנה ברורה אומר בשער הציון שעשו מן רבנן שמחזיק מבשל. עכשיו זה גם שאלה, למה מחזיק מבשל בדיוק? כאילו, למה בזה יש אבל כל זה חומרה. ולכן, לך תחילה, מה אכפת לך? אתה מכין קפה. בוא נאמר, קפה נמס, שאינו בעד בישול. מה אכפת לך? שים קודם את המים, אחרי זה תשים את הסוכר, אחרי זה תשים את הקפה. אתה לא צריך עוד כלי אפילו, הרי זה רק לשים כלי שני. זה לא בעיה. באותו כלי, פשוט קודם את המים, ואחרי זה את הסוכר. אז זה לא בעיה, ולכן, בדרך כלל אנחנו עושים את זה, בדרך כלל שאנחנו מכינים קפה, או מכינים תה עם התאמצית, לא משנה, אנחנו עושים קודם את המים, אחרי זה את הסוכר, מה אכפת לך? מצד שני, גם לא צריך להיכנס לפאניקה. אני זוכר פעם כשהייתי באיזה מלון, ומישהו מגיע עם כוס קפה, עם כוס שהוא שם קפה נמס, שם סוכר, עמד לשים מים חמים מהמיחם, מישהו התנפל, כמעט העיף לו את הכוס מהידיים. כאילו ממש, כאילו הולך חלל שבת, אז מה שנקרא היום, בואו. כאילו, המשנה ברורה פוסק שמותר. הוא אומר, טוב להיזהר מקרי ראשון, לכתחילה, אוקיי, בסדר, אבל לא ניכנס לפאניקה. לכתחילה, תשים קודם כל את המים, אבל לא נורא, כי זה מבושל. האבקה מבושלת, אז לכתחילה יש לנו סברות, עדיף קודם כל לשים את הדבר, את המים קודם. ורק אני אגיד ממש בקצרה עוד שני דברים. רב שלמה זלמן אוירבך מתיר לשים על תפוח אדמה חם, לשים מלח, לכתחילה. כי תפוח אדמה חם זה כאילו נספג בפנים מיד. אז למרות שהמלח זה אבקה, והמשנה ברורה אמר לי, זהר מקרי ראשון לכתחילה, הוא אומר שמותר לשים מיד מלח, ולכן בצ'ון, לא יודע, כל דברים שיש לך על השולחן, אתה רוצה לשים מלח, אז רב שלמה זלמן מתיר לשים על תפוח אדמה מלח, למרות שזה גוש, וגוש יש עליו מחלוקת. ודבר אחרון, שרק נגיד בקצרה ממש, המסת חמאה. המסת חמאה נחלקו ברב פיינשטיין ורב שלמה זלמן אוירבך. האם מותר לך לשים חמאה על תפוח אדמה? עכשיו אני חושב שאצל רב שלמה זלמן זה לא היה כל כך מציאותי, כי בארץ לא עשו את זה פעם, זה רק אמריקאים הביאו את כל הדבר הזה. היום בארץ כבר רגילים הרבה פעמים לשים חמאה על תפוח אדמה, אבל זה כאילו יוקרתי כזה מדי היה, כשאני הייתי ילד לא זוכר דברים כאלה. אז הרב פיינשטיין מתיר, הרב פיינשטיין אומר, החמאה עברה תהליך של פסטור, וזה נחשב כבישול, כיוון שהיא מבושלת, לכן אתה יכול לשים אותה על תפוח אדמה. רב שלמה זלמן אוירבך אומר, רגע, רגע, מה זה עבר פסטור? החלב עבר פסטור, ואז הוא התקרר. כשהוא התקרר הוא נהיה לא מבושל, ואז עשית החמאה. אז כאילו זה לא נחשב, והוא חושב שאסור לשים את זה. עכשיו למעשה, יש סברות טובות גם למקלים פה, כי אנחנו מדברים לשים את זה על גוש, כל גוש זה מחלוקת, לא דיברנו על גוש, דיברנו על גוש? כל גוש זה מחלוקת, אז כמובן שכל גוש זה מחלוקת, אז זאת סיבה אחת להקל. סיבה שנייה, רוב הראשונים פוסקים שאין בישול אחר בישול בלח בכלל. ודבר שלישי, אולי באמת הסברה היא כמו הרב פיינשטיין, שכאילו זה תהליך אחד, ואז נחשב מבושן, אז יש סברות טובות גם להקל, לשים חמאה על תפוח אדמה, ובאופן כללי, באופן כללי, בשבת, כשמדובר על רוטב, הדבר נוזלי ממש. בטח כשמדובר על דבר לא מבושל, כאן אנחנו קצת יותר בלחץ. אם זה לא מבושל, אנחנו ממש בלחץ. אם זה נוזל, אנחנו קצת יותר בלחץ. אם מדובר על רוטב קרוש ואבקות, וכל דברים שעברו תהליך של בישול, אז כאן, כולי אלמה, אנחנו הרבה יותר ברוגע. לספרדים זה בכלל הרבה יותר קל, אבל גם אשכנזים, מצד בישול אין בעיה, מצד מונית זה בעיה, אבל זה גם חומרה, ומקום צורך הרמה רצה להקל. אז כל דבר שמצטרף לנו להקל, יש יותר סיבה להקל בדבר הזה, וזה אנחנו עוצרים כאן. והשיעור הבא, שיעור מרתק בעזרת השם, בעניין בישול אחר אפייה, וקריאות, איך אפשר לקרוא שולחן ערוך ורמה בצורות שונות לגמרי, אז בעזרת השם, שין י"ח ה' ודברי היראים, אז מי שלא ראה יראה בפנים לראות היראים, ככה מחדש הלכה כזאת, בעזרת השם. טוב.